רבותיי, אנחנו ממשיכים באורות התשובה, פרק ד', סעיף A, דף ל"ז, תפתחו בבקשה. פרק ד', כן, סעיף A. לפני זה אני רוצה לומר איזשהו דברי הקדמה, אולי זה יעזור לנו להבין את הסעיף הזה. יש עניין כזה שאדם אחד יכול לזכות את הרבים. כמו שנאמר על הצדיק, שפרי מעל עליהם יאכלו. אמרו צדיק כי טוב, אומר הנביא, כי פרי מעל עליהם יאכלו. מי יאכל את הפרי שלה? כל עם ישראל יאכל את הפירות שלו. יש דבר, יש מציאות כזאת. שאדם אחד מזכה את כולם. הגדול שבהם, אולי שמעתם עליו, משה רבינו. זכרו תורת משה, אדם אחד. מזכה לא רק את הדור שלו, את כל הדורות. עד היום אנחנו זוכים משום אדם אחד. העיקרון הזה, שיש אדם שהוא, למרות שהוא פרט לכאורה, אבל הוא שקול כנגד כולם ומשפיע על כולם, העיקרון הזה הוא לא שייך רק למשה רבינו, הוא שייך לכל דור ודור. כל דור ודור קמים אנשים שיש להם השפעה כללית על כל האומה כולה, אפילו על כל העולם כולו, מדרגות מדרגות. מאיפה זה נובע הדבר הזה? הרעיון הזה שאחד, שהוא יכול להיות משפיע על כולם. הדבר פשוט, אם כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה, כל האנושות כולה, זה מערכת אחת, וזה ככה, כמו שהתורה אומרת, כל הבריאה כולה זה הוויה אחת. אולי מכאן גם השם ההוויה, שמרמז לנו שכל המציאות היא אחדותית. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומרים כל יום, פעמיים ביום אומרים את הדבר הזה. אז יוצא שכל פרט בתוך כל הדבר הכללי הזה, הוא חלק מהכל הזה. והוא משפיע על הכל, על כל הבריאה, כל ההוויה כולה. אלא מה? אנחנו כבני אדם, נדמה לנו שאנחנו כאלה קטנים. בקושי אנחנו יכולים להשפיע על עצמנו, איך נשפיע על כל העולם כולו. אז אנחנו בעצם נמצאים איך כל אחד עם, עם הבעיות שלו, עם התיקון שלו, עם הדברים שלו. וקשה לנו לצאת מהפרט אל הכלל, אלא גישה שאתה בעצם חלק מהכל, ואתה גם משפיע על הכל לטוב ולמוטב. מי שילמד פעם את ספר נפש החיים של רבי חיים ולוז'ין, שם בהתחלה הוא מדבר על הביטוי הזה, בצלם אלוקים עשה את האדם. מה זה בצלם אלוקים עשה את האדם? או בצלמנו, כדמותנו כתוב. אז הוא מסביר את העיקרון הזה שהאדם הוא משפיע על כל העולם. יש לו אחריות. אחריות על כל העולם, לעומת יצורים אחרים בתוך העולם שהשפעתם אינה ניכרת, המין האנושי או האדם, הפרט בתוך המין האנושי, כל אחד מאיתנו, יש עליו אחריות, הוא משפיע, דם מה למעלה ממך הכל, הכל נובע ממך. איך הוא אומר שם, אל תעלה על דעתך שאיזשהו דבר של מחשבה, דיבור או מעשה שאתה עולה, הולך לאיבוד. שום דבר לא הולך לאיבוד. אין חומר הולך לאיבוד. קל וחומר, דברים רוחניים ומוסריים לא הולכים לאיבוד. כל מעשיך בספר נכתבים, כתוב. מתועדים, כמו מכון מיר במצלמות. הכל מתועד, אתה לא יכול להגיד כאן שלא אמרת. הנה, הכל מתועד, הכל מסודר. המודעות הזאת להשגחה הפרטית וגם להשפעה של האדם בתוך כל העולם היא משתנה מאדם לאדם, נאמר ככה. ישנם אנשים שהם חיים בתודעה ציבורית, שהם מקבלים על עצמם אחריות ושאיפות להיטיב לכל. וישנם אנשים שלא שהם לא חלק, הם חלק מהכלל, אבל המודעות העצמית שלהם, מה תפקידה, מה העניינה בתוך המרקם החברתי הלאומי, היא מזערית, קטנה, אם היא בכלל היא קיימת לפעמים מבחינת האדם. זה מובן הרעיון הזה. הרב מדבר כאן על אדם שעושה תשובה לא בשביל עצמו, אלא בשביל עמו. בדרך כלל האדם הוא אינטרסנט, הוא עושה תשובה בשביל מי? בשביל עצמו, עושה שאלה טוב. אבל יש כאלה אנשים משונים כאלה אמנם, איך אומרים, קוראים לזה, אולי שמעת את המילה הזאת, אידיאליסט. מישהו פעם שמע את המילה אידיאליסט? מופיע במילונים. מה זה אידיאליסט? אדם כללי. אדם שהוא פועל לא מסיבות אינטרסנטיות של עצמו, אלא הוא רוצה להיטיב עם כולה, עם החברה כולה, עם האומה כולה, עם העולם כולה, כל אחד לפי מדרגת האידיאליות שקיים בו. ככה גם בתשובה. יש אדם שאומר, אני הולך למכון מאיר, אתם יודעים למה? לא בשביל עצמי. אני רוצה להיטיב עם החברה שאני נמצא בה. אולי שם נמצא דרך איך לעזור להם. למי שהשארתי מאחור, בחברה שלי. יכול להיות. אדם כזה שהוא עושה תשובה על מנת להיטיב לזולת, הוא באמת מיטיב לזולת. זה לא רק תיאוריה, זה באמת כך. דיינו, המניע של האדם לתשובה היא לא הולכת לאיבוד. לכן התשובה שהיא במטרה כללית ולא מטרה פרטית, יש לה השפעה גדולה מאוד. על זה מדבר כאן הרב. אבל בתנאי אחד, כן, בבקשה. שהוא יהיה בן אדם.
שיהיה... יכול להיות מצב שאדם שב בתשובה בשביל אחרים ולא בשביל עצמו?
בוודאי, עד במילא הוא שב אל עצמו. אם אין אני לי מי לי, זה דבר, שלב הראשון. אבל כשאני לעצמי, מה אני? מה אני? אם כל העניין של האני הזה הוא רק לעצמי ולא לזולת, מה אני? מה הערך שלך? מה החשיבות שלך? יותר מזה אמר לכם, דווקא אתמול בא אליי איזה בחורצ'יק אחד, הוא מאוד מחפש את עצמו ואת דרכו וכל הדברים האלה, והוא לא מוצא, מסתובב פה שנים ככה. מסתובב, הוא לא מוצא את עצמו ואת דרכו. ואני מבין למה, אני ניסיתי להסביר, אני חושב שהוא קלט את הנקודה. אמרתי לו, כי אתה מרגיש שאתה לא שייך לשום דבר. יש אנשים תלושים, מה שנקרא. לא לעם שלו, לא למשפחה שלו, לא לנוף, לא לחברה, כל דבר. אדם שהוא לא משייך את עצמו לשום דבר, הוא מבולבל. כי אתה הרי חלק ממשהו, אתה לא לבד. אז אם אתה חלק ממשהו, מה שנותן לך את החיות ואת הכיוון ואת הפונקציה, את התפקיד שלך בעולם, זה העובדה שאתה שייך לדבר הכללי הזה. נתתי לו משל לגבי גוף האדם. עבר בודד בגוף האדם, שהוא מנותק מהגוף, הוא מקבל נמק. אם תנתקו את זרימת הדם מהגוף ליד, יהיה נמק, או לרגל יהיה נמק. דבר ידוע, לא צריך להיות בשביל פרופסור. משל, אני משל לגבי האדם. אם אתה מחובר אל הגוף, הגוף זה החברה. הגוף זה הכלל. אז אתה חי, זו יש לך זרימה. אבל אם אתה מנותק מהכלל, מהגוף, אז אתה מרגיש שאתה לא חי, אתה בנמק, סליחה. נמק זה חוסר חיות. חיוניות, חוסר חיות, כל הדברים האלה. אמרתי, תברר לעצמך למה אתה שייך. כאדם, כיהודי, כחברה, לא משנה, אפילו כמשפחה. אז במלט, אתה תמצא את עצמך. אבל אם אתה לא משייך את עצמך לשום דבר, איך תמצא את עצמך? אתה לא דוגמה, משפחה. יש אדם שהוא חי במשפחה, והוא מרגיש שהוא שייך למשפחה. הוא מחובר למשפחה, מנטלית, מעשית, כל הדברים האלה. והוא חי, הוא נושם, הוא אומר, אני חלק מהמשפחה. ואני פועל למען המשפחה. ואני לא תא משפחתי, זה התא החברתי הראשוני בחברה האנושית. זה מציאות של חיות, של חיוניות, שככה צריך להיות. אבל אם נניח לא, אם אתה לא יודע מסיבות קרות אחרות, אתה מנותק מנטלית מהמשפחה. לא מרגיש לא את אשתך ולא את ילדיך ולא כל זה, אתה חי בודד ככה בתוך התא המשפחתי, אתה בעצם מת, כמו מת שם. אתה לא מרגיש שום חיבור, שום דבר. כשאתה מחובר, אז אשתך אומרת לך לזרוק את הזבל, מה אתה עושה? מבסוט! אתה לא מאבד את אישיותך ואת האני שלך. סוף סוף אני מקיים את הצו המשפחתי של כולם בעד אחד, אחד בעד כולם, ואבא בטח בעד כולם. וזה בא לידי ביטוי בזריקת האשפה, נכון? אבל אם לא, אז אתה קודם כל לא עושה את זה, ואתה מנתק עוד יותר, מה פתאום אני אתרום לתא המשפחתי? את תגידי לזרוק, תשפילי אותי עד כך לזרוק את האשפה? מה זה? בלגן. חורבן. לא רק בלגן. דוגמה, אני רק נותן בתא המשפחתי, ככה בחברה. אתה שייך לחברה, אתה חי בתוכה. או אתה חי בתוך בועה, בלי קשר לחברה שאתה חי בתוכה, או לאומה שאתה חי בתוכה, או לאנישות, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן. אדם הוא במהותו חברותי. מלשון להתחבר, הוא צריך להתחבר. להתחבר לדבר שהוא שייך אליו. אבל התנאי שהוא יהיה מוסרי, שהוא יהיה בן אדם, אם האדם מתנהג באופן מוסרי כמו שצריך, הוא יכול להתחבר אל הכלל. אבל אם הוא מדבר גבוהה גבוהה על הכלל, והוא בעצמו לא מתנהג כראוי, זה לא חיבור אמיתי, זה לא נכון. על זה כותב כאן הרב, בוא נראה את זה בתוכו. כן, סעיפי. באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל, בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אתה מצפה לישועת הכלל, אבל אתה לא יכול לצפות לישועת הכלל שאתה בעצמך שם מקלות בגלגלים של ישועת הכלל. הרי ישועת הכלל, מה זה ישועת הכלל? אתה רוצה שיהיה טוב לאנשים. אתה רוצה שיזכו לאור השם, לתאמו כתוב השם, כל זה. ואתה בעצמך, חס ושלום, נוהג בצורה בלתי מוסרית. בן אדם לא טוב, סליחה שאני אומר. בן אדם שפוגע בזולת, הוא גוזל מהזולת, אני אקח דברים קיצוניים אמנם. אבל איך אתה יכול לבקש על הכלל כשאתה בעצמך פוגם בכלל, בהתנהגות שלך? אם אתה רוצה באמת להיות אידיאליסט ולהיטיב לכלל וכל זה, קודם כל תבדוק את עצמך. אם אתה בסדר או לא בסדר, לא מבחינה אנושית, מבחינה מוסרית, ודאי ודאי גם מבחינה יהודית, צריך לבדוק את עצמך. כך שההשתוקקות לישועת הכלל זה לא מילים, זה לב. אבל הלב צריך להיות לב טהור, לא יכול להיות לב שהוא נגוע בכל מיני דברים אחרים, ואתה מצפה עם אותו לב שהוא נגוע, משון נגע, כן, נגיעה פרטית או דברים אחרים, ואתה מצפה באמת לישועת הכלל. כן.
אבל כל אחד נופל לפעמים ואינו עושה כמו שצריך ואינו חושב כמו שצריך, ואז אולי הוא מנותק מהכלל.
מה אתה מספר לי? אתה לא יודע מזה?
אני יודע.
מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. ממי? מהבורא, נכון? אבל מה את אומרת מהבורא? מהבריאות של הבורא. יש אנשים שהם הולכים בעולמם והם מנותקים מהסביבה לגמרי. אין להם קשר לסביבה. הם אומנם יכולים להאשים את זה, להאשים את ההוא, אני לא מדבר על מצרים חולנים מצויים, אני מדבר על אדם כמונו. איך אומרים? יום אסל, יום בסל. יום אחד הצד הקד ימין, כולם מאירים לך פנים, אתה מאיר לכולם פנים, בוקר טוב, מה שלומך, פאפאפאם, פאפאפאם, איזה יום, הכל יפה. למחרת אתה קם, הכל שחור, אף אחד לא מאיר לך פנים, גם כשמאיר לך פנים, אתה לא שם לב שהוא מאיר לך פנים. יכול לקרוא דבר כזה? ממי זה תלוי? האם זה תלוי? תלוי בך. אם אתה קם על צד ימין או על צד שמאל, מה זה הצד ימין, צד שמאל? ימין תמיד זה חסד. שמאל זה מידת הדין, זה כידוע הדבר הזה. ימין השם עושה חיים. אז לפעמים אדם קם על צד ימין, מה אתה רואה כצד ימין? מידת התחסד, טוב. מודה אני לפניך, הכרת הטובה. אתה מסתכל על העולם, השם מזורחת, וואי, איזה יופי, איזה טוב עושה לי. העצים פורחים, הכל טוב. זה נקרא צד ימין. אפילו אתה קל צד שמאל, אתה... מה שאתה לא עושה, אתה לא מצליח. נכשל בכל דבר, רק יצאת מהבית, נפלת על המדרכה, מה קרה? התקלת בעמוד. צד שמאל, אני אגיד לכם על סוד, אל תגלו את זה לאף אחד. בהלכה כתוב, כשאדם הולך לישון, הוא צריך להתחיל לישון על צד שמאל ולקום על צד ימין, נכון? ככה כתוב, בקיצור שולחן ערוך כתוב. אדם הולך לישון על צד שמאל וצריך לקום על צד ימין. כשאני פעם ראשונה שקראתי את השולחן ערוך, את הקיצור שולחן ערוך, היה פלא בעיניי. מילא אתה הולך לישון, אתה יודע איך אתה הולך לישון, אבל איך אתה יודע איך לקום? אתה יודע איך תקום? אתה רואה, בלילה אתה יכול להתהפך 20 פעם צד לצד, לך תדע איך אתה קם. אבל מה, החלטתי שאני הולך לישון על צד שמאל, דרך אגב, עד היום אני הולך לישון על צד שמאל. אני אומר, זה לא רק ככה. יש עתים רחוקות שאני אומר, סיבה של כאבים פה, כאבים שם, אין לך ברירה לפעמים. אבל, ופלא, אני קמתי, הלכתי לישון על צד שמאל וקיבלתי החלטה שאני אקום על צד ימין וקמתי על צד ימין. וככה, דרך אגב, ראיתי, נדמה לי בקיצור שכן ערוך או במקום אחר, ראיתי מה הטעם לדבר הזה, מדוע? שהקיבה, הטעם הפיזיולוגי לדבר הזה, יהיה גם טעם רוחני כמובן, אבל הטעם פיזיולוגי. שהקיבה היא לא יושבת בצורה מאוזנת בגוף האדם, היא יושבת קצת בצד. בצורה כזאת שהיא יושבת שיש בה פתח כניסה לקיבה ופתח יציאה. עכשיו, אם אתה יושן על צד שמאל, אז הפתח של היציאה של הקיבה הוא צר יותר, הוא לא מוציא את ה... ואז המאכלים שאכלת, הם מקבלים את ה... את החומצות, את מה שמעקה, חומרי העיכול, שבתוך הקיבה, והאוכל מתעכל טוב. ואחרי זה הוא יורד למעיים. כן? מתי? כשאתה מתהפך על צד ימין. ומצד צד ימין, אז האוכל זורם למעיים. אז יש כאן דבר פיזיולוגי, שככה כתוב שם, מסבירים איך זה קורה, למה על צד שמאל, על צד ימין. עכשיו, אדם שקם, הוא הולך כמו שצריך, אז האוכל מתעכל כמו שצריך, הוא קם בבוקר כמו שצריך, מרגיש טוב, גם פיזית הוא מרגיש טוב. אבל אם הוא הולך הפוך, שהאוכל לא מתעכל כמו שצריך, ועושה לו בלגן בבטן ובמעיים שלו, והבן אדם הזה קם בבוקר עם מצבי רוח, הוא לא יודע למה בכלל. אם היה לו אינדיקציה לגבי מה קורה בתוך הגוף שלו, היה אומר, אוי, בגלל זה אין לי מצב רוח או משהו כזה. דרך אגב אני אומר את הדבר הזה. אבל מה הוא רוצה להגיד כאן בדבר הזה? אדם צריך להבין שהמצב שהוא נמצא זה הוא פרי מעשיו. מעשיו המוסריים, הרוחניים, הערכיים, החברתיים וכל הרים. לא יתלה את זה בדברים אחרים. אתה קם על צד ימין, תומד מידת החסד לנגד עיניך, לכן יהודי קם בבוקר, הדבר ראשון מה שהוא אומר, מי אמר מודה? מודה, נכון, מה זה מודה? מה זה מודה? תודה, הכרת הטוב. הרב קוק זצ"ל לא פעם, עשרות פעמים אומר, מי שרוצה לעבוד את אלוקים יצביע, חוץ ממני. מי עוד מעוניין לעבוד את אלוקים כאן? ברצינות. הוא אומר, בלי הכרת הטוב אי אפשר לעבוד את אלוקים. מה? סיבה פשוטה, איך אתה יכול לעבוד את מי שאתה חושב שהוא לא עושה לך טוב? אם אתה מכיר שטוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו באמת, גם באופן פרטי וגם באופן כללי, וכל האלוקים המאיר לארץ ברחמים כל הזמן, זה טוב, עזן את העולם כולו. אתה לא יכול לטעום, כך אומר במוסר אביך, לא יכול לטעום טעם עבודת אלוקים מי שלא מכיר בטוב, הכרת הטוב. במילים אחרות להגיד תודה. תודה על מה? על כל נשימה ונשימה. כל הנשמה תהלליה. על כל דבר שקיים לך ועושים לך, מה אתה להגיד? תודה. הכרת הטוב, תגיד תודה. ומי שלא אומר את זה, או מי שלא חושב את זה, אם הוא לא חושב, הוא גם לא אומר, כמובן. הוא מריר, מר לו, לא טוב לו, רע לו, הוא תולה את זה בכולם, אבל בסך הכל, הדבר הפשוט הזה שנקרא לב טוב, איפה הוא? נעלם לך. הלב הטוב, זה הלב, זה הליבה מלשון המרכז של החיים. יש ביטוי כזה, אולי, בתפילה, אולי תשימו לב, תפעלו 18, וכל החיים יודו חסלע. מי שחי, מה?
מודה.
מי שלא מודה, מה? הוא חי פיזית. מנטלית הוא לא חי. כמו מת. זה מובן. לכן, התשוקה הזאת לישועת הכלל, כמו שאומר כאן הרב, היא מותנית. היא מותנית. היא מותנית אם אתה בעצמך בן אדם טוב, אם אתה עושה תשובה באמת, בכל המערכות, ביחסי אנוש, בינך ובין המקום, בכל הדברים האלה. נקרא את זה עוד פעם. באמת אי אפשר להתרומם על התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל, בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אמנם, אומר, אם ישנו אדם יחיד, ששב במובן זה של ישועת הכלל, הוא אדם יחיד, אבל הוא עושה תשובה ואומר, אני לא שב בשביל עצמי, אלא בשביל עמי, בשביל הכלל, מוכלים לו, קודם כל לזה שהוא עושה את התשובה, אבל לכל העולם כולו, תשאלו אותי בצדק, איך זה יכול להיות? בסך הכל הוא אדם קטן. מה, הוא הרקולס, מחזיק את כל העולם שלו לכף היד? איך יכול להיות שאדם פרטי כזה מוכלים לא רק לו, אלא לכל העולם כולו, בגלל שהוא עושה תשובה כללית? כן, הוא רוצה להיטיב עם כולם. שאלו אותי, נו. אני לא יודע. אמר, זאת עובדה. אני רוצה להסביר את הרעיון. הרעיון הוא תמון בעיקרון גדול של איך להתבונן בעולם. העולם כולו, צריך להבין, הוא מערכת אחת שיש בה מדרגות מדרגות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה הם המדרגות? המדרגות הן שקיימות במציאות שלנו, ידוע שהאדם כאדם הוא היצור המרכזי בעולם ועל ההשפעה על כל העולמות כולם. כולל הטבע, כולל הבריאה, כולל הכל. הוא המבול שהיה כשלא היינו בסדר, בא המבול העולם וכל הדברים. אבל מה, בתוך החברה האנושית יש העם היהודי. העם היהודי הוא העם בעל השפעה הגדולה ביותר על המין האנושי לאורך כל הדורות, כולל היום, כולל מה שהיה, כולל מה שיהיה בזאת השם. זה מהותו של העם היהודי. היה ברכה, נאמר לאברהם אבינו. הברכה, הכוונה היא, נברכו בך כל משפחות האדמה, תמתי אותו. בתוך העם היהודי ישנה מדרגות מדרגות. המדרגה הכי גבוהה בתוך העם היהודי זה הכהן הגדול. הכהן הגדול צריך להיכנס לנעליים שלו, סליחה שאני אומר, להבין מה הוא חושב הכהן הגדול? מה השאיפתו? מה מגמתו? אם הוא לא מושחת, חס ושלום. כמו בבית שני, שהיו כהנים מושחתים ואינטרסנטים. מה חושב הכהן הגדול? הוא חושב ועושה תשובה, חיפר בעדו, בעד ביתו, בעד כל עם ישראל. המציאות הזאת שאדם אחד הוא מזכה את כולם, המציאות הזאת, היא באה לידי ביטוי בפשט התורה, בכהן הגדול. הכהן הגדול מחפר בעד כולם, למרות שכולם הם כאילו לחוד, הם לא לחוד. הוא, הכהן הגדול, הוא הגורם המרכזי המשפיע על העם היהודי. סליחה שאני עולה לעניין של הכהן הגדול, חסר לנו היום הכהן הגדול. חסר לנו איזו אישיות כזאת שהיא תקרין מרוחה, מפועלה, מעשיה, על כל העם היהודי. חסר את המנהיגות הזאת, הרוחנית הזאת. יש לנו מנהיגות מדינית, אני מוכרח לומר. מנהיגות מדינית כן, כמו ראש הממשלה הוא מנהיג מדיני. אז זה דוגמה אולי, המחשה של רעיון שאדם אחד משפיע על כולם. אם ראש הממשלה חושב טוב ועושה טוב ופועל טוב מבחינה כלכלית, חברתית, אפילו מדינית צבאית וכל הדברים האלה, כולנו בסדר, כולנו נהנים מהדבר הזה, כולנו מושפעים מהדבר הזה. הוא יכול לקבל החלטה כזאת או אחרת, וכולנו פשוט אדם אחד בעד כולם. חושב טוב, המחשבה הזאת לא הולכת לאיבוד. דוגמה, אותו דבר הכהן הגדול, הכהן הגדול שהוא מחפר על כולם, על זה מדבר כאן הרב. מה הוא אומר? שהאדם הזה יכול לגרום לכך שכל העולם כולו ימחלו לכל העולם כולו. וזה דרך אגב הגעגועים שלנו לבניין בית המקדש ולהשיב חדש ימינו ככרם, מה שאנחנו נוהגים להגיד, הכוונה היא לזה, זאת אומרת שכהנים לעבודתם, לוויים בדוכנם, לשירם, וישראל למעמדם וכל הדברים האלה. שההשפעות שתהיינה על החברה הן תהיינה כאלה, שיהיה כהן גדול כזה או קבוצה של כהנים, שהם משפיעים על כל העולם, על כל האומה, על כל העולם, על כל האומה קודם כל, על עם ישראל. וזה אומר כאן חידוש גדול. גם היום יכול להיות אדם שהוא שב בתשובה במובן זה להיטיב לכולם, שכולם מושפעים ממנו בצורה סמויה, לפעמים גם גלויה. הדוגמה החיה במכון מאיר, בערוץ מאיר. בערוץ מאיר, שאנחנו נותנים כאן את השיעור הזה, ישנם לא מעט אנשים, אני לא סופר אותם, אבל מאות ולפעמים גם אלפים, שבאותו זמן אדם אחד יושב כאן, נותן איזה שיעור, הרב רובן פיירמן, לפני נתן שיעור, אני לא מדבר על השיעור שלי, כולם יושבים ככה מרותקים, יכול לקרות דבר כזה? אחד משפיע על כולם. היום זה דבר כבר דבר מוחשי. אבל גם יכול לקלקל לכולם דרך אגב. יכול לקלקל. בגלל שהיום אנחנו בדור מודרני, בדור המדיה, כמו שנקרא, אז באמת, האחריות היא גדולה מאוד למי שמשפיע, מופיע בטלוויזיה או ברדיו או במקום אחר, זה בעל השפעה גדולה מאוד, כן.
זה לא פוגם בעצם בבחירה החופשית? אם יש מישהו שיכול בעצם להשפיע לצורנית...
כן ולא. אם היה כתוב בתורה שהעם לא צריך לעשות תשובה, אתה צודק. אז היית יושב עם חיבוק ידיים ביום כיפור, אומר, מה אכפת לי? הכהנים שם הם מחפרים בעדי וזהו. אבל זה לא כתוב ככה. נכון שהוא חיפר בעדו, בעד ביתו, בעד כל בית ישראל. אבל באותה נשימה כתוב שכולם צריכים לעשות תשובה גם. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלות בזה, גם היום, במדינה. טוב, יש לי ראש ממשלה, מה אני צריך לעשות? אני אשכב במיטה כל היום, והוא יסתדר לי אוכל, ביטחון, כלכלה, חברה, כל יסתדר לי. מה אתה אומר? אתה מתפוצץ, אה? לא היה לך מה לעשות בחיים. זה מזכיר את הסיפור של סולון בלודיה, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור הזה. הרצל הוא היה הרי מדינאי, אבל לפני זה, הוא היה סופר, כותב סיפורים. יש לו סיפור ידוע שנקרא סולון בלודיה. זה מופיע במבחר הסיפורים העולמיים, יש סיפורים קצרים כאלה. אז הוא כותב, שם, הייתה מדינה אחת, ביוון נדמה לי או משהו כזה. בכל זאת, הוא כותב שהייתה מדינה שהמלך אמר, מי שימציא מכונה שעושה לחם, ולא יצטרכו לזרוע וזה, אז הוא יקבל את ביתו. זאת אומרת, הוא יהיה יורש העצר שלו, אל המלך. אז בא לבחור צ'יק אחד, ובאמת המציאה המצאה כזאת, שאתה לא צריך לעבוד. אתה לוחץ על הכפתור כמו באינטרנט, בא לך לתוך הפה לחמניה טריה וכל זה, הכל. לא עובד, שום דבר, כל היום, מה שאתה רוצה, בא לך. טוב, היום, יומיים, שלושה, אחרי שבוע, כבר כולם משתעממים. כשאנשים משועממים, איך אומרים, בטלה יביא כל חטאת. ואז מתחיל מאומה במדינה הזו. לא יודעים מה לעשות עם עצמם. מתפוצצים, לא עובדים, לא עושים שום דבר, יושבים בבית, בטלים וכל זה. והוא הבטיח לבחור שכזה, הוא הבטיח את הבת שלו. אז הסיפור מסתיים שבאמת המדינה כבר בקטסטרופה לגמרי, כולם אוכלים את כולם. אז המלך אומר, בסדר, אני אתן לך את הבת שלי, הבטחתי, הבטחתי, כן? ואז הוא נותן לו גביע של יין, מכניס שם רעל, והוא אומר, יאללה, תשתה. בוא נהיה נורמלי. זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, או זה שהכהן הגדול מחפר על כולם, זה לא אומר שאתה צריך לשבת בשקט. צריך להשתדל, לסדר את הכל, תקן עולם, גם אתה צריך לעשות משהו. זה השיטה הזאת של פסיביות, שאין לך מה לעשות בעולם ובחיים בגלל שאתה חי בגן עדן, היא בניגוד לתורה. גם בתורה, מה כתוב? לעובדה ולשומרה, למרות שאתה בגן עדן. מה? בגן עדן צריך לעבוד? לעובדה ולשומרה. אז לכן אומר, האקטיביות, הפעילות של האדם, האחריות, זה המהות שלו, זה החיים שלו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מישהו חי, יש לו רצון. המקור הרצון הוא באלוקים, הרצון של הבורא. אבל אתה צריך לפעול ולעשות. לכן, אפילו שאחמור הכהן הגדול, תעשה תשובה גם. זה לא בא לבטל את התשובה שלנו. בכל זאת, בוא נחזור למאמר שלנו, אומר. וכן יכולים רבים להתעלות, רבים, ציבור, לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה, שנשמת האומה היא נשמה טובה, על ידי תשובת היחיד. זאת אומרת, האדם היחיד שהוא עושה תשובה במטרה להיטיב עם כל האומה, הוא יכול לגרום לאומה עצמה להתרומם למדרגה הזאת של הערה פנימית, למרות שלא מכירים אותו. ואדם אחד שהוא ספון באיזה מקום, והדבר הזה משפיע על... הדוגמה, החייל הזה זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה ספון בביתו, ולא היה יוצא החוצה. תראו איזה השפעה יש לו. עד היום השפעה, כן. אז יכול להיות אדם כזה צדיק, שהוא יושב והוגה בתורה, מדבק באלוקים והולך בדרכי השם, והוא משפיע בצורה של עניין אלוקי על כל עם ישראל. עכשיו במטרה של התאפשרות הזרחת שוקת גאון האומה בתארתה, דהיינו גילוי נשמתה של האומה. טוב. עכשיו, השאלה, מהי הנשמה של האומה? מה זה הנשמה של האומה? על הדבר הזה, קודם כל, לפני אולי שנבוא לחלק השני של כאן באות התשובה שהוא מסביר, אולי בסעיף זין רק אני אציט, אבל לפני, אחרי זה אני אראה לכם לחיזוק הרעיון הזה שהוא אומר בעוד כמה מקורות, הרב, כן. נשמתה של האומה, של כנסת ישראל, היא הצדק המוחלט, הצדק האלוקי נאמר, צדק, יש צדק יחסי ויש צדק אלוקי. הצדק, התורה היא נשמת האומה, אפשר לומר, שזה גילוי הצדק האלוקי, הטוב האלוקי. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו של הצדק הזה הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. מכיוון שכך, אם אתה לא מתנהג כראוי מבחינת צדק, מוסר, תורה, מצוות, דברים כאלה, על כן, כל פגם מוסרי שכל אחד מאיתנו, שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה את כישורו עם נשמת האומה כולה. במילים אחרות, החיבור, הקשר שלנו לאומה, לכלל לומר, זה דבר דינמי, דבר משתנה. בפועל, אני אומר, בכוח כולנו חוברים. זאת אומרת, אתה יותר, יכול להיות יותר מחובר אל כלל ישראל, אל האומה, ואתה יכול להיות גם מרוחק מהאומה. ומה שגורם, או מה שקובע את החיבור אל הכלל, זה ההתנהגות המוסרית שלך. כמה שאתה יותר מוסרי, אתה יותר מתקרב לאלוקים. מתקרב לאלוקים על ידי שאתה מתקרב לכלל ישראל. זה ידוע.
מוסר, הוא מדבר פה מוסר אזרחי או מוסר...
מה?
מוסרי זה משהו מאוד...
כללי. בסדר גמור. לא, לא נורא. קודם כל להיות ישר, לפני תורה ומצוות וכל הדברים האלה. האלוקים עשה את האדם ישר. אם אתה לא אדם ישר, אז אתה יכול לראות חברתי כזה, אבל אתה בעצם פוגם בנשמת האומה. כי מהי נשמת האומה? הישרות הזו. או הצדק האלוקי הזה, זה נשמת האומה. מה זה האומה? כנסת ישראל. כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אז איך אתה מתחבר אל הכלל? כשאתה ישר. לכן אני אומר, אם יש אנשים, יש להם לפעמים מצבי רוח או משהו כזה, אני לא יודע אם יש כאן מישהו כזה מצבי רוח. אני אומר, אתה רוצה שיהיה לך מצבי רוח טוב? אומר, כן. אתה יודע מה? תעשה מעשים טובים. מה זה מעשים טובים? דברים קטנים אפילו. אתה רואה בדל סיגריה. כאן, על המדרכה. אתה לא ישנת, בטוח. אני ראיתי, לא ישנת. אבל מה אתה עושה? אתה לוקח את בדל הסיגריה, שם את זה בהשפעה. איזה דבר גדול! נשמתך מוהרת. אתה מחובר. אתה לא תלוש. עשית משהו טוב בעולם. קל וחומר, דברים נוספים שאתה עושה. אתה הרבה עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. אתה נשוי כבר? אה, יש לי רעיון בשבילך. בבית צריך עזרה? כן. אבל אתה תעשה עזרה מעל ומעבר מה שאשתך מצפה. בסדר? תראה, אתה תהיה מבסוט, היא תהיה מבסוטה. הכל יתחבר, הכל יסתדר. כן. אני אומר את זה לזוגות צעירים שמתחילים בזה. לפעמים עושים חשבונות, אני יודע. את אכלת, את תשטפי את הכלים. יכול לקרוא דבר, יצדק הבעל. מי שלכלך, הוא ינקה. הגיוני, נכון? טוב, זה כבר, אתה נוגע באמת. ברגע שאתה ניקית את הכלים שלה, התחברתם. באותו רגע שאתה אומר כן, כן, ולא תעשה את זה, אתה ניתקת את הקשר איתה. אבל זה לא רק איתה, זה עם כנסת ישראל, זה עם החברה, עם כולם. מעשיך, כמו שאמרנו מקודם, יקרבו בינינו. מעשינו, ירחקו מאיתנו. זה הרעיון. כן.
הרב אמן בהתגשמותו, כאילו יש מצב שזה, שלא נמצא, יש מצב שזה נמצא.
סליחה?
הצדק המוחלט של כנסת ישראל.
כן, בפועל.
זה בהתגשמותו. זאת אומרת, יש מצב שהוא לא מתגשם.
ודאי.
מתי הוא מתגשם?
תראה, הצדק המוחלט זה הצדק של אלוקים. שהוא קיים בכל מקום, בכל דבר. אדם כאדם הוא צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אנחנו כבני אדם. זה המיוחד, זה הצלם אלוקים שבאדם בנו. מתי זה לא מתגשם? כשאתה לא פועל לפי רצון השם. מה הוא רצון, שאל אותי מה רצון השם? תהיה בן אדם טוב, תגיד. אבל לפעמים יש לך יצר הרע, נכון? באותו הרגע שאתה אומר, אני לא רוצה להיות כל כך טוב. אז אתה, בדיוק, אתה משפיע על כולם. אתה מתחבר לכולם או מתרחק מכולם, אבל החידוש כאן של הרב אומר שהוא גם משפיע על כולם, אדם כזה. זה חיות גדולה. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה. מה זה נשמתה? הצדק המוחלט. או הייתי אומר, הרצון של הבורא. שהוא מופיע בתורה, זה לא דבר נסתר, אבל גם מופיע באישיות שלך. בישרות שבך, בדרך ארץ שלך. והתשובה הראשונה היסודית להתקשר עם האומה בנשמתה, כי זה הצדק המוחלט או המוסר, ועימה הכרחנו לתקן את הדרכים המעשיים כולם. לא רק באופן פילוסופי או מחשבתי או משהו כזה, אלא מה אתה צריך באופן מעשי להיות מה שהאומה בכללותה. לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. כן? יש, תפתחו בבקשה פרק י' ג' גם דבר דומה לעניין הזה. סעיף ד' דף צדיק ג' יש עניין של להזדהות עם עם ישראל. ואחד הדברים שמזדהים עם עם ישראל זה להצטער בצערה של האומה. זה צער אמיתי בצערה של האומה. אז כאן בעניין הזה של הצער, הרב אנגלמן הוא תמיד מצטער בצער האומה. תכף תבינו גם למה. הוא אומר הרב, אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, לכאוב את כאב האומה וכאב הציבור, כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו ישוב בתשובה שלמה. זה לא עניין תיאורטי להצטער בצרת הציבור. זה לכאוב, כי כמו אחים, או כמו בגוף האדם, אם עבר אחד כואב, כל הגוף כואב. אם אח שלך או הבן שלך כואב, אתה גם מצטער. אבל מה התנאי שתהיה מחובר לכולם כשאתה בעצמך תהיה בסדר? אם אתה בעצמך לא בסדר חס ושלום, בהתנהגות הבלתי מוסרית, אתה תלוש ומנותק מהכלל. וזה בא לידי ביטוי בצער הזה שאדם באופן טבעי צריך להצטער בצרת האומה. ההשתתפות בצרת האומה, הציבור בעומק הלב, זה לא עניין חיצוני, עניין פנימי. אם באמת אדם מזיל דמעות בתפילה שלו, על העובדה, אתה אומר, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ואתה בוכה שאתה אומר, כמה אנשים לא זוכים ללמוד תורה, כמה אין בהם חוכמה ולא דעת, ולא בינה ולא דעת וכל הדברים האלה. אתה בוכה, מיילל מרוב צער, באמת, על העובדה, שיש אנשים שאין להם תורה, אני לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה. אתם יודעים כמה צער יש על הדבר הזה בעולם? וואי, איזה בכי, איזה בכי. הרב סיודה שהיה מתפלל לפעמים בתשעה באב, משהו היה גונח גניחות כאלה, שאנחנו היינו, אני, התלמידים, היינו נבהלים, היינו מתרחקים הוא לא היה עושה הצגות, אלא היה ממש בוכה, ברכות שליש, על צער האומה. למה? כי הוא היה טהור בליבו, והיה לו נגיעות פרטיות כאלה ואחרות. היא עצמה, העובדה שאתה זוכה להצטער בצער האומה, היא גם כן שכר מצווה, זה שכר מצווה. שזוכים לזה רק זכי הנפש מימי דרך ההולכים בתורת השם. הם זוכים באמת, איך אומרים, להתחבר אל מצבה של האומה ולהצטער בצערה, אבל גם לשמח בשמחתה. שמחה גדולה. כן. טוב, אני, הנה בא הצדיק, בוא, בבקשה, הרב אנגלמן. הוא באמת מצטער בצער האומה. שיהיה לכם יום טוב, חבר'ה.